שומעים?
גלץ הסקטים.
אם ניסית לאפיין את מייקרוסופט לפני 3 שנים או 5 שנים או 10 שנים, די ניסינו לשכפל את מה שמייקרוסופט העולמית עושה. רק שגילינו מאוד מהר שאין לנו באמת אנטרפרייזים גדולים במדינה, ואין לנו אוטומוטיב גדול במדינה, ואין לנו ריטלים גדולים במדינה, וגם אין לנו בנקים גדולים במדינה. ולכן חיפשנו באמת את התעודת זהות שלנו פה כמייקרוסופט סאבסידרי, מה שנקרא, ושאלנו את עצמנו, מה הלינגה שלנו? ולהפתעתנו, התשובה הייתה מאוד פשוטה, הייטק.
סיליקון ואדי, המדריך לאקוסיסטם הישראלי.
ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, האסקט שמספר את הסיפור האמיתי של ההייטק הישראלי. אני יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, ואני שמח לארח היום את אלון חיימוביץ', מנכ"ל מייקרוסופט ישראל, הזרוע העסקית של מייקרוסופט בישראל.
בוקר טוב, מה אני עושה, מה העניינים?
איזה כיף לארח אותך פה. לא היה פשוט לתאם, לקח לנו קצת זמן, אבל אתה יודע, אין מישהו, נראה לי, בכדור הארץ, לשם שלו אני לא מגזים, שלא מכיר את מייקרוסופט, או כנראה יצא לו להשתמש באחד המוצרים של החברה. מייקרוסופט פעילה בישראל מ-1989, אחת הוותיקות. מה הביא את מייקרוסופט לישראל?
וואו, מה הביא את מייקרוסופט לישראל? תראה, אני פחות במורק, אבל לכן מייקרוסופט כבר מעל 30 שנה פעילה פה, ואני חושב שמה שהיה ב-89 הוא לא שונה ממה שקורה היום בהמשך ההשקעות. זה בעיקר סביב ההון האנושי. אין ספק שמייקרוסופט היא אחד ממרכזי המחקר ופיתוח הכי גדולים שיש לנו בישראל, מעבר לשאר ההשקעות שקיימות פה, וזה תמיד היה סביב אישור, אני אגיד, של מייקרוסופט העולמית, בזה שמייקרוסופט היא באמת טלנט פקטורי אדיר במדינה, בין אם זה המסע הזה שיש לנו מהצבא, יחידות טכנולוגיות שמגיעות לאקדמיה ומשם לתעשייה שלנו, דרך האומץ, הייתי אומר, של הרבה מאוד לקוחות שהם רואים שהם מאמצים תמיד ראשונים את הטכנולוגיות של מייקרוסופט. לא רק של מייקרוסופט, דרך אגב. בכל חברה שהייתי בתעשייה, תמיד הקורפורייטים ראו בנו כארלי אדפטור. ואני חושב שזה מגיע בעיקר משם, להיות אמיצים, להיות בולד, להיות תמיד יוזמים ותמיד לפני הטרנד, זה משהו שהחברה מאוד מאוד אוהבת, מאשררת ומאמצת.
אז המון הקלצ'ר הישראלי הזה שבאמת לא מפחד מטכנולוגיה?
לחלוטין לא. תמיד אנחנו, יש משהו במנטליות שלנו, שוב, בהקשרים הטכנולוגיים לפחות, שזה, אתה יודע, adapt fast, אבל גם fast, fail fast, בהנחה וכשלנו, הכל בסדר, לא קרה כלום, אנחנו עושים את זה מהר, וכל הזמן הסתגלטנות הזאת היא משהו שמובילה אותנו, רואה ערך מה קורה החל מהשביעי לאוקטובר, עד כמה אנחנו רואים יותר ויותר חברות, כולל אותנו, ממציאים את עצמנו מחדש, בתוך הקונטקסט של המדינה שאנחנו חיים.
אנחנו נדבר בהמשך על המלחמה ועל ההשפעה שלה, אבל באמת חשוב להגיד, קודם כל, באמת יש פעילות בארץ של מחירות ופעילות עסקית והובלה עסקית, וככה ניגע בזה, גם החלטה לפתוח פה כמה מרכזי פיתוח, יש את המקום הגדול בהרצליה, בניין המרשים של מייקרוסופט ובחיפה, אבל גם באר שבע, ופתיחה של 5 מרכזי פיתוח
סך הכל בישראל. נצרת, תל אביב.
זה פעילות שהיא בעצם ממש מקיפה את כל המדינה, גם החלטה אגב להגיע למצב של 2,500 מהנדסים, היא מטורפת מבחינה מספרית.
כן, זה, קודם כל אנחנו כבר מעל, עוד מעט כבר מעל 3,000 עובדים סך הכל, אז רובם ככולם באמת זה עשרות קבוצות פיתוח שונות שנמצאות פה בישראל, אבל יש לנו גם את הזרוע של Microsoft for Startup, האקסלרייטור שקיים, החממה, המנטורינג, ההשקעות, וכמובן הזרוע העסקית שנוגעת בכל תעשייה שקיימת פה במדינה. והמטרה היא להמשיך ולפתח את זה ולהשקיע בזה. שוב, היכולת של נוער היום, ומי כמוך יודע, לצאת כל כך בשלים בידע ובניסיון הטכנולוגי, זה משהו שאין שום סיבה שאנחנו לא נמשיך לאמץ ולהשקיע פה וליהנות מזה.
תגיד, מה זה אומר זרוע עסקית? אתה בתור מי שמוביל את הפעילות העסקית בישראל, אז איך זה בא לידי ביטוי?
תראה, אז הזרוע העסקית, אם הייתי צריך באמת לפשט את זה, זה היה בעיקר על איך אנחנו מקדמים את הטכנולוגיות שמייקרוסופט מייצרת בשוק הספציפי שאנחנו נמצאים. מדינת ישראל היא קצת שונה. היא קצת שונה, אני חושב שגם בגלל ה-DNA שלנו כמדינה, ואני כבר מרחיב על זה, אבל גם בגלל עצם העובדה של לפעמים כורח הנסיבות. Feel free לעצור אותי אם אני גולש לשאלות אחרות, אבל אני חושב שזה איפשהו קצת הטיימינג לתת קצת רקע על מה זה הזרוע העסקית. כי הזרוע העסקית במייקרוסופט בשנתיים האחרונות היא כנראה שונה מהותית למה שהיא הייתה לפני זה. והסיבה המרכזית שהיא השתנתה מהותית, כי איפשהו הרגשתי בכניסה לתפקיד, ואני בסך הכל בעוד שלושה חודשים מסיים שנתיים כמנכ״ל מייקרוסופט ישראל, אבל קצת לא היה לה תעודת זהות. אם ניסית לאפיין את מייקרוסופט לפני 3 שנים או 5 שנים או 10 שנים, די ניסינו לשכפל את מה שמייקרוסופט העולמית עושה. רק שגילינו מאוד מהר שאין לנו באמת אנטרפרייזים גדולים במדינה, ואין לנו אוטומוטיב גדול במדינה, ואין לנו ריטלים גדולים במדינה, וגם אין לנו בנקים גדולים במדינה. ולכן חיפשנו באמת את התעודת זהות שלנו פה כמייקרוסופט סאבסידרי, מה שנקרא. במשך שנים היינו חלק ממידל אינסטן אפריקה, אז הסתכלנו שמאלה, הסתכלנו ימינה, בין אם זה על הסעודים, על האיחוד האמירויות, על כווית, על קטר. שם התעודת זהות נורא מאוד ברורה, נכון? זה אויל אנד גז.
כן.
ושאלנו את עצמנו, מה אויל אנד גז שלנו? ולהפתעתנו, התשובה הייתה מאוד פשוטה, הייטק. עכשיו, הייטק זה באמת שם קוד, שם קוד כן. לסטארט-אפים, לחברות הדיגיטל נייטיב.
נשמע תשובה פשוטה מדי.
בדיוק, רק שהמודל שעבדנו עם השם קוד הייטק, היה כאילו אנחנו עובדים עם כל תעשייה אחרת, שזה במודל של sales to, מה אני יכול למכור לחברות האלה, במקום מה אני יכול למכור עם החברות האלה. והמילה הזאת, או הביטוי הזה, או המעבר הזה, מ-sales to ל-sales with, אני חושב שבלי להיכנס לכל הפרטים, בדצמבר האחרון סיימנו את החציון של שנת הכספים 24 שלנו. מדינת ישראל היא בטופ גרוס קאנטרי שיש בעולם. בדיוק מה השינוי הזה, אנחנו נדבר עליו, אני ארחיב על זה, אבל זה שינוי state of mind לחלוטין, על איך הזרוע העסקית במדינת ישראל הופכת להיות שותפה, בין אם זה תעשיות מסורתיות יותר, או חברות בתחום הזה של הסטארט-אפים, דיגיטל נייטיב, ISV, שם קוד הייטק, שדווקא בסלואודאון העולמי מצאו את עצמם הרבה יותר מאותגרות, עסקית, והם חיפשו שותפויות חדשות, ופה אנחנו, אני חושב, אפרופו להמציא את עצמנו מחדש, נולדנו עם אסטרטגיה לגמרי חדשה ותעודת זהות חדשה.
תגיד, זה מאוד מעניין. בסוף תמיד אומרים, כשאתה חלק מקורפ אמריקאי או מחברה גלובלית, ההחלטות הן תמיד על כולם. כלומר, הם בסוף לא מכירים את השוק הישראלי, אמרת שהוא שונה, והוא שונה באמת בהמון המון ממדים מ... ואז יושב בסוף מישהו, כנראה באירופה או בארצות הברית, אומר, ככה זה עובד, נקודה אצל כולם, ואתה בתור מנכ״ל ישראלי צריך כל פעם לבוא ולהניף איזשהו דג, ואומר, רגע, אבל אצלנו זה קצת אחרת. ואיך זה עובד?
אתה לא מאמין כמה אתה צודק. בכלל בקורפורייטים האמריקאים, זה, אם אני קצת תהיה בוטה, זה מי מצליח להטיש ראשון את השני. יש פה המון סביב נחישות, המון סביב קונסיסטנטיות, והסיפור שסיפרתי לך עכשיו, כולל הביטוי של האויל אנד גז ותעודת הזהות, זה רודשואו שעשינו אותו במשך כמעט שנה, כדי להסביר מה הייחודיות של המדינה, כי קורפורייטים האמריקאים הם לא בנויים לקסטומיזציה, הם לא בנויים אני שונה ואצלי זה ייחודי, הם לא בנויים לזה. ועדיין אני חושב שלא רק הוכרנו כמדינה שהיא מדינה דיגיטל נייטיב, אלא למדו מאיתנו המון, החל מהשנה האחרונה, זה אומר לפני חצי שנה, השנה הפיסקלית האחרונה, מייקרוסופט, בזכות ישראל, הגדירה תעשייה פורמלית ברמת קורפ, טופ דאון לחלוטין, שהיא תעשיית הדיגיטל נייטיב. יש היום 4 אזורים שמוגדרים כמצ'ור דיגיטל נייטיב קאנטריז, זה אומר ישראל, ארצות הברית, אודו, ואסיה פאק, זה בעיקר סביב גרייטר צ'יינה במקרה הזה, ומשם זה מתחיל להתפתח, זאת אומרת, אנחנו רואים בחודשים האחרונים מ-100, יורופ, מידל איסט, אפריקה, פותחים גם את הדיגיטל נייטיב. כי צריך להבין, מעבר רגע לשכנוע הזה, שבאמת יצר פה מודל אפילו ארגוני שונה, שהוא לא תחת הפלייבוק הסטנדרטי המייקרוסופטי, וגרח הרבה מאוד אמון של החברה והמון השקעות של החברה בסניף הישראלי, למדנו, למדנו על בשרנו. אני חושב שיש יתרון בלהיות lagging behind, והיינו lagging behind במשך הרבה שנים, אל מול החברות האחרות שהתחילו אולי מעבודה עם סטארט-אפים ודיגיטל נייטיב, וזה גרם לנו להגיע עם אסטרטגיה שאומרת בהכרח, אנחנו לא מיטו. אני לא מגיע רק עם טכנולוגיה, ואנחנו לא מגיעים רק עם תנאים מסחריים טובים יותר, אלא עם value proposition שהוא שונה לחלוטין. החברה אימצה הרבה מאוד מהדברים שלנו, ופשוט פרמלה את זה, וזה פשוט תענוג לראות איך היא עדיין פתוחה ללמוד ממדינות שברמת הווליום לא בהכרח גדולות, אבל החדשנות היא משהו שלגמרי ישראל צבועה איתה.
חשוב להגיד את זה, ישראל בסוף, the end of the day, היא יחידה קטנה. היא גוף מאוד מאוד קטן, כשאתה משווה אותו בטח להודו, ארצות הברית, סין או מדינות כאלה.
זה נכון מאוד, רק ש... אתה יודע כמה סטארט-אפים היו רשומים שנה שעברה במדינת ישראל? אני מניח שאתה יודע. זה לפחות, אם אנחנו מנסים לזקק את כל מקורות המידע שיש מעל 7,000 כאלה. Addressable market האמיתי, ואנחנו רואים את זה לפי הצריכה בפועל של שירותי ענן, עד סוף 2026 תעבור את ה-4 מיליארד דולר. 4 מיליארד דולר רק בשירותים שהם excluding SaaS, רק IaaS ו-PaaS זה כבר פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי, שהחברה אומרת, יש פה משהו שבשבילי חברה בשם XYZ בישראל, אני לא מסתכלת רק עליה, אני מסתכלת על העובדה שהיא משרתת, יכול להיות את Bank of America, או את Verizon, או את AT&T, או את Walmart. ויש לזה משמעות אחרת לחלוטין, כי חלק מהתרבות הזאת, אפרופו שנת 89, חלק מהתרבות הזאת שסאטיה בעשור שהוא נמצא הוביל, אנחנו מזמן כבר לא מיסטר או מיסיס נויטול. כל הרעיון הוא, כן, אנחנו נשקיע הרבה מאוד ב-R&D שלנו, אבל אנחנו נאבד זה עם כמה שיותר שותפויות ובעיקר ISV או חברות סופטוור.
אני חושב שהריליישנשיפס הם כאילו בעצם מה שעושים פה את ההבדל. המערכת יחסים שמייקרוסופט יודעת לייצר גם עם השותפים שלה, וגם מצד שני, האימפקט שיודעת לתת לסטארט-אפים בחיבורים עסקיים, כי בסוף יש דברים שכולם נותנים קרדיטים לשירותי ענן או דברים כאלה, זה צד אחד של הסיפור, אבל ברגע שאתה גם יודע לתת לו ערך עסקי, אתה יודע לחבר אותו לגופים שאתה יכול בטלפון אחד לחבר אותו, והוא ייקח לו 3 חודשים להגיע רק לשיחה, כנראה עם דרג הרבה יותר נמוך, זה ערך שמייקרוסופט יודעת להביא שהוא פנומנלי.
ספוט און. אני חושב שזה אפילו השתכלל עוד הרבה יותר מזה. כי מה שהגדרת עכשיו הוא מוגדר בתעשייה של ספקיות הענן כמאמץ שנקרא co-selling. איך אנחנו מוכרים ביחד. וזה נכון, זה באמת מתחיל מעצם העובדה שחברה בתחום, לא יודע, payment, fraud או identity, רוצה להיכנס לאחד מארגוני הפיננסים הגדולים בארצות הברית. אחד היתרונות המרכזיים של מייקרוסופט, שבאמת אין לקוח אנטרפרייז גדול בעולם, שמייקרוסופט אין לה הסכם כזה או אחר איתם. חברה נמצאת all over the place. הרבה מאוד מהחברות כבר גם סגרו הסכם כזה או אחר עם החברה, להתחייבות לצריכה ארוכת דבר. מה שאנחנו עושים מעבר רגע לפתיחת הדלתות, יש תהליך שלם, והיום קראתי באחד מהעיתונים בבוקר על חברה בתחום ה-AI, שקצת מזכירה את מיסטרל הצרפתית, שהפכה להיות שותפה של מייקרוסופט. אני אפילו לא הכרתי את זה, והסיבה שלא הכרתי את זה, כי החברות האלה בראש ובראשונה מעלות אותם על המרקטפלייס של מייקרוסופט. מרגע שהם עלו על המרקטפלייס של מייקרוסופט, צריך להבין, כל איש מכירות, או אשת מכירות במייקרוסופט, ויש מעל 80,000 כאלה בעולם, הם נמדדים, הם eligible לתוכנית תגמול, כאילו הם מכרו first party של מייקרוסופט, דולר פור דולר. זה אומר שאני לא מכיר עוד חברה שעובדת בשיטה הזאת, זאת אומרת, מעבר לעובדה שאנחנו מנגישים אותם במרקטפלייס, אנחנו פותחים את הדלתות, אנחנו עובדים עם האקאונטים של מדינות הקצה, או של לקוחות הקצה, כדי לעזור לחברות הסטארט-אפ או הדיין, לסגור את העסקה, יש אינסנטיב אמיתי לגופי המחירות באמת
למכור את המוצרים האלה.
וזה באמת הדבר הראשון. הדבר השני, אתה יודע, יש חברות בתחום הקליימטק, שהיו מאוד שמחות להגיע לפורומים כמו, לא יודע, קופס 28 שהיה לאחרונה. יש go-to-market שלם סביב co-marketing שלנו, שזה יכול להיות חברות תחום ה-B2C או שוק ההון, שרוצות זמן מסך בסופרבול, או להיות על הבמות בפריים טיים של קופס 28, תלוי באיזה תעשייה אתה, ולא בהכרח יכולות לעשות את זה בעצמם, וזה בכלל לא משנה כמה הם ישלמו על זה. אז זה עוד מסלול שאנחנו נותנים, והמסלול השלישי שבעיניי הוא הכי קריטי, והכי משמעותי, והכי מבדל, צריך לזכור, מייקרוסופט היא לא רק חברה של קלאוד קומפיוטינג. זה מתחיל באמת מהעולמות של Azure, שכולנו מכירים, עובר למודרן וורק, האופי 365, מתקדם לביזנס אפליקיישן, מערכות CRM, ERP, פאוור פלטפורם, לואו קוד, נו קוד וכל מה שקשור לזה. דרך התפיסה שכבר נמצאת 3 שנים איתנו, Microsoft Cloud for Industry, מה זה אומר, הענן עבור תעשיית הבריאות, הפיננסי, הקליימטק, הסייבר, you name it. יש לנו הרבה מאוד קווי מוצרים, ובקווי מוצרים האלה תחשוב על חברה שהיא, קח דוגמה בתחום ה-identity. צד אחד זה באמת לעשות איתה co-selling ולנסות לרדוף לקוח אחר לקוח. בצד שני להגיד, תגיד, מה הפלטפורמה הכי רווחת שקיימת בתחום ה-identity בעולם? זה לא Active Directory? אז בוא רגע אולי
שזה
נעשה...
שזה כלי של מייקרוסופט.
שזה כלי של מייקרוסופט. למה שלא נעשה רגע אינטגרציה מובנית כבר, שאם המוצר הוא באמת יכול לתת ערך שהוא הרבה יותר כללי למייקרוסופט, ונעשה אינטגרציה לתוך ה-Azure Directory?
כן.
ואז אתה כבר במקום אחר. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בשנתיים האחרונות שכמעט, כמעט כל פרויקט שלנו, בין אם זה תעשייה מסורתית, יכולה להיות בתחום הבריאות, יכולה להיות בתחום הריטייל, בתחומים אחרים ששנינו מכירים, או בעולמות של באמת סטארט-אפים מאוד ייחודיים, המון דיזיין פרטנרשיפ וקו-דיבלופמנט לתוך המוצרים של מייקרוסופט, כדי שבסוף האופרינג שלנו יהיה עשיר יותר לכל הלקוחות.
אז זה שינוי גישה, כי בעצם מייקרוסופט פתחה את עצמה. פעם הייתה ארגון הרבה יותר סגור.
זה בדיוק מה שאולי גרם לי להצטרף למייקרוסופט. אני בסוף החודש יחגוג 5 שנים כבר. אף פעם לא גדלתי בתחום הזה, לא של הסופטוור. אתה יודע, הרקע שלי הוא כמעט 14 שנה בתחום התקשורת, תשתיות, חברת סיסקו, ולפני זה גם בתחום התשתיות תקשורת. אבל אם יש משהו שבאמת שינה לי תפיסת העולם על מייקרוסופט, שבמשך שנים נתפסה לי חברת רישוי בצורה כזו או אחרת, זה הספר שסאטי הוציא, לא יודע אם יצא לך לקרוא בעצמך, היט ריפרש, אבל שמדבר באמת על השינוי התרבותי הזה, של מ-know it all ל-learn it all, ומ-do it by yourself, partner as much as you can, וזה, אני חושב שישראל, אפרופו, היא סמן ימני, לכל מה שקשור לדיזיין פרטנרשיפ. יש לנו בשנתיים האחרונות, הרבה מאוד פרויקטים פורצי דרך שהפכו להיות אינטלקטואל פרופרטי ומוצר במייקרוסופט העולמית בגלל הדיזיין פרטנרשיפ שקרו פה בישראל והפיתוחים המשותפים. אז זה לגמרי שינוי גישה, אבל זה באמת הצעת ערך אמיתית. כן. כי אחרת אני חושב שספקיות הענן לאורך זמן יהפכו להיות כמו שהפך להיות בתחום החומרה, קומודיטי.
נכון.
זה מה שיקרה. את יוסי פחות מעניין אם הוא קורא שרת מחברה כזו או אחרת.
נכון. תגיד, מייקרוסופט הייתה גם לדעתי הראשונה שהחליטה לפני כמה שנים לפתוח כאן דאטה סנטר פיזי, לפתוח בעצם ריג'ן ישראלי. נשמע החלטה עזויה, כי מדינה באמת קטנה, אין פה הרבה צריכה, ואתה מדבר באמת על סטארטאפים שנותנים שירותים בארצות הברית, יחזיקו כנראה שרתים בארצות הברית, אבל עדיין החלטתם, אני חושב, כן, החלטה אסטרטגית, לבוא ולהגיד זה סטייטמנט, לבוא ולפתוח פה דאטה סנטר, נחבר רגע את המאזינים שאולי לא בדיטלס, דאטה סנטר ברמה כזו, ברמה התקן הכי גבוהה בעולם, הוא מתחת לפני האדמה, הוא מוגן, יש לו כמה מקורות חשמל, כמה מקורות תקשורת, הוא אמור לעבוד 364 ימים בשנה ו-23 שעות, בערך כאילו, זה מה שצריך לקרות בו. איך מובילים כזה את המהלך?
אתה יודע שזה היה באמת פרויקט הבייבי שלי. אני הצטרפתי לפני 5 שנים למייקרוסופט כסמנכ"ל המגזר הציבורי. קודם כל, עד אז חשבתי שאני יודע מה זה ענן. כי שנים התעסקנו במושג ענן, אני באמת לא היה לי מושג כמה ההבדל הוא הבדל תאומי בין פרייבט קלאוד לעולם של פאבליק קלאוד, שדאטה סנטרים של לקוחות הוא לא מזכיר כהוא זה ארכיטקטורה של הייפרסקייל קלאוד. וזה היה נראה לי הכי פשוט, למה אתם לא מקימים פה דאטה סנטר? עד שאמרו לי, אתה מבין שזה לא דאטה סנטר, וזה לא משנה מה הכרת מתחום הדאטה סנטרים, גם הגדולים שיהיו פה בישראל.
זה לא דומה.
אולי מתחילים לגרד את 10% מה-smallest footprint שההייפרסקייל מקים בישראל. ואני זוכר שהדבר הראשון שבאמת עשינו היה לרתום כמה ביזנס אונר בתוך החברה שאומר, תראו, מדינת ישראל, ה-addressable market או IT spending הפוטנציאלי הוא לא בהכרח מה שייתה את הכף לכאן או לכאן למייקרוסופט. זו החלטה מאוד אסטרטגית להיות פורצי דרך עוד פעם, בעיקר סביב העולם של data residency. מה זה אומר לשמור מידע שרק התחיל אז באירופה, בגבולות מדינת ישראל, ואיך אנחנו משפרים יותר ויותר את השירותים, ואולי אפילו מתחככים בשירותים שהם קצת יותר מורכבים תחת הכותרת הזאת של דאטה רזידנסי.
חבר הכנסת, המאזינים שאולי לא בכך מכירים את זה, זה אומר שיש היום רגולציות בישראל שלא מאפשרות לחברות לעבור לענן, אם המידע נשמר מחוץ לגבולות המדינה.
עדיין אין רגולציות, יש מדיניות, ובאמת יש לא מעט התפתחויות גם בתחום הזה במדינת ישראל. אבל יש באמת ארגונים שהם יותר רגישים, לא בהכרח חייבים להיות ממשלתיים. לפעמים זה גם יכול להיות משהו יותר פסיכולוגי שאומר, בגלל שעולם הענן הציבורי, אני בעצם לוקח את המידע שלי ומארח אותו אצל ספק הענן, אני רוצה לוודא שאני מוגן, כולל לא רק בהסתכלות של הבטחת מידע, אלא אפילו מה שנקרא תחולות הדין, מי יכול לגש למידע, מי לא יכול לגש למידע. וסביב זה, אני חושב שהבאנו את נציגי האינג'ינירינג לישראל, פגשו לא מעט לקוחות פה. אני שמח שבסוף ההחלטה הייתה מאוד קלה, עם ביזנס קייס שפשוט האמינו בו, כי שהחברה חתמה על הצ'ק הזה, לא היה התחייבות מאף לקוח במדינת ישראל לפני. פשוט האמינה שזה הדבר הנכון לעשות. אני חושב שמה שגרה גם חלילה, אני לא אוהב לקחת קרדיט על הרבה מאוד דברים, אבל אני אגיד שאני חושב שעצם ההכרזה הראשונה שמייקרוסופט מגיעה לישראל, פשוט זירז את ההחלטה של ספקיות הענן האחרות לבוא לפה, עם ובלי קשר לכל מכרז כזו או אחר שהתנהל פה בישראל. זאת אומרת, ההכרזה הזאת הייתה באמת הקטליזטור.
היה פער אדיר בזמן, בטיימליין.
חד משמעית. וגם היום צריך להבין שמייקרוסופט לא הקימה פה ענן אינפרסטרקצ'ר איזה סרוויס. הקימה, ויש מספר מתקנים בישראל כבר, את הפול בלון מייקרוסופט אינטליג'נס קלאוד. זה אומר האז'ור, זה אומר הביזנס אפליקיישן, זה אומר האופי 365, עם כל מה שקשור למשילות המידע ומיקום המידע פה בישראל, ובסקייל שהוא מ-day one כזה שכנראה ייקח עשרות שנים למשתמשים פה בישראל להגיע.
למצות אותו.
בדיוק.
אני חושב שזו החלטה, קודם כל, אני זוכר שקראתי על זה פעם ראשונה, ואתה יודע, באמת הרמתי גבה, כי אמרתי כאילו, זו החלטה לא כך הגיונית, אנחנו קטנים מדי בשביל שזה יקרה, וגם באמת בעניינים של שרידות מידע, זה אף פעם לא מתקן אחד, חייב להיות לו עוד מתקן חלופי. מתקנים מאוד סודיים, שאף אחד לא יכול להיכנס אליהם, מנועלים מרחוק, באמת, חבל שאי אפשר לקחת לסיור במתקן כזה, כי זה state of the art.
כן.
אבל נראה לי שבאמת, כשאני מסתכל על זה לפחות מהצד, זה מרגיש שמייקרוסופט משחקת לרוחב. כלומר, מהתשתיות עד האפליקציות הארגוניות, ממשלות עד סטארט-אפים קטנים, בסוף אתה באמת, אתה אמרת את זה מקודם, מייקרוסופט היא all over the place. היא נמצאת פשוט בכל מקום, ואני טועה לעצמי במקום שלך, איך אפשר לנהל כזה דבר, כי תמיד אומרים, אתה חייב להיות מאוד ממוקד. תבחר את המקום שאתה בו רוצה להשפיע, שאתה יכול להזיז בו את המחט. מצד שני, אסטרטגיה ארגונית שבאה ותוקפת, אני על הכל. אני מסטארט-אפ של 3 אנשים, עד ארגונים ממשלתיים, צבא ואנטרפרייזים של אלפי אנשים. איך עושים דבר כזה? כל אחד זה KPI שונה, כל אחד זה, אתה יודע.
זה נכון. אני אנסה לשקף לך על איך נראה היום בחיי מייקרוסופט, כי שוב, יש לי איזושהי אסוציאציה של השבוע הראשון שלי בחברה, שהצטרפתי לאיזושהי פגישה עם הצוות שלי, עם לקוח שאני עובד איתו כבר מעל 20 שנה, ופתאום ראיתי שאני בכלל לא מכיר את, את האנשים שהגיעו מאותו לקוח, כי אמרתי, רגע, עם מי מייקרוסופט מדברת פה? ומייקרוסופט בהגדרה מדברת בשפה שהיא קצת שונה. היא חברה שהיא חברה טכנולוגית, אבל היא מדברת בשפה שהיא מאוד לא טכנולוגית. זה אומר שהיא חייבת לדבר את השפה העסקית. אני אתן כמה דוגמאות. אנחנו פונים לתעשיית הבריאות. כולם יכולים למכור virtual machine, storage, networking, דאטה לייקים, דאטה ווירהאוסים, אפילו אופן AI, ידברו איתם על LLM ו-SLM ואופן סורס וכל הבאזורדים, הכל נורא טכנולוגי. כשאנחנו נפגשים עם, 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 עם ארגוני בריאות או, או חברות בתחום מערכת הבריאות, השפה שאנחנו מדברים היא מה אנחנו עושים ברפואה מותאמת אישית, ואיך אנחנו, איפה אנחנו נמצאים בתחום הרצוף הגנומי. או איך נראית הסתכלות של מטופל 360, או איך אנחנו מתעסקים בכל נושא ש, שקרוב ללבנו היום בפוסט-טראומה. משם זה מתחיל. עכשיו צריך להבין שהאנשים שהם חלק מהשיחות האלה הם לא טכנולוגיים. בסוף, מאחורי זה, עצם העובדה שיהיה דאטה לייק, או יהיה דאטה אנליטיקס, או יהיה אפילו שילוב של ג'ן AI כדי לתשאל ולייצר שפה טבעית בהתממשקות אל מול אפליקציה חדשה, וגם יהיה קומפיוט ויהיה סטורג', זה כורח המציאות, זה ברור, אבל צריך להבין שהזכרתי קודם את המושג של Microsoft Cloud for Industry, אנחנו מפתחים שירותים out of the box, שאתה תרצה ריצוף גנומי, אתה תקבל ג'נומיק as a service. זה חלק מכל המעבר הזה, ולכן בסוף אתה מסתכל על סולושן, פתרון שהוא הוליסטי. ובפתרון הוליסטי אין מה לעשות, אתה תצטרך להתחבר לתיק, אם נמשיך בדוגמה של מערכת הבריאות, אתה תצטרך להתממשק דרך מערכות CRM לתיק הרפואי, ואתה תצטרך אינטראקציה עם הרופא שתהיה דרך הטימס, שזה בעולם האופי 365, וכל הדאטה הזה בסוף צריך להגיע לאיזשהו דאטה לייק, שממנו אתה תתשל ותעשה את האנליטיקות, ואומר פתרונות בתחום הדאטה אנליטיקס, ואז בוא תתחיל לתשאל את זה בשפה טבעית, ואולי תוציא גם את הסאמרי ואימיילים וכל מה שקשור לזה עם אופן AI. אז זה נכון, זה מצריך סקילסט אחר, זה מצריך אנשים שהם נורא, התשוקה שלהם היא סביב סקרנות אינסופית, כל הזמן ללמוד לא רק את הטכנולוגיה של מייקרוסופט, אלא את הצור של הלקוח ואת התעשייה. ובשנייה שאתה מגיע ממקום כזה, אתה אף פעם לא תיגרר לשיח, אוקיי, הדאטה לייק עולה לי ככה אצלך, כמה עולה לי פה, ואיזה פיצ'ר יש לו, לעומת הפיצ'ר של החברה הזאת. כי יש פה הסתכלות שהיא שונה.
זה נראה כאילו אתם בעצם באים, במקום להסתכל מהצד שלכם, כזה המדדים שאתם נמדדים עליהם אולי, לבוא פשוט מהצד של הלקוח, להבין את הצרכים ואת החלומות והחזון שלו, ולהבין איזה פתרון הוליסטי טכנולוגי אתם יודעים לספק לו כדי שיתמוך בחזון הזה.
חד משמעית. וזה באמת, הסתכלנו על דוגמה אחת בתחום הבריאות, אבל זה יכול להיות על איך נראה מערך הלוואות היום בבנקאות, איך אתה מזהה סנטימנט של לקוח שבא כמוני כמוך, אנחנו משווים בין כל הבנקים או חברות הביטוח או חברות האשראי היום. והשיח צריך לזכור, הוא עם אנשים, ה-IT תמיד יהיה חלק מזה. בסוף זה הברד אנד באטר של כולנו. אבל הוא מצטרף לשיחות. והיום אנחנו רואים משקל מאוד מאוד משמעותי ל-line of businessים שהם מבינים שהם פשוט יכולים לאמץ במלוא הכוח את הטכנולוגיה ומקבלו משמעותית בנפיט הרבה יותר גדול מה שהיה בעבר. אז אני חושב שבסוף זה יכול להיות ש... under the hood זה יכול להתאפס כמורכב, אתה יודע איזה טכנולוגיות מקדמים ואיך מודדים ומה ה-KPI, אבל בשנייה שאתה מצליח להבין את הצורך העסקי או האופרטיבי של הלקוח ולתפור את הפתרון, בהכרח 60, 70, 80 אחוז מכל הטכנולוגיות של מייקרוסופט יהיו אינטגרטיביים, וזה באמת מה שיבדל אותנו.
זה גם אולי קצת הייחודיות שלכם כבר היום, כאילו כבר שנים בעצם.
חד משמעית.
All over מתשתיות דרך אפליקציות לקצה.
חד משמעית. זה נורא תלוי לקוח וסיטואציה, כי לא יודע אם הצופים רואים, אבל הראית את זה כאילו כסוג של bottom up, מהצד של התשתיות לאפליקציות. ואני אומר, אנחנו אפילו לא מתחילים בשפה האפליקטיבית, אלא באמת בשפה מאוד מאוד שהיא מבטאה את הצורך העסקי. ושם אני חושב שהחברה מצאה שותף שיכול לעזור לה בשלב הרעיוניות, מה שאנחנו קוראים ideation. קודם כל, איך אני אפתח? תחשוב מה קורה היום עם OpenAI. רק לך בעצמך, כנראה כמה רעיונות מרגע שראית את העולם של GenAI עברו לך בראש. בין משהו שהוא נורא טרנדי ומדליק, לבין משהו שממנו אפשר לפתח מודל עסקי, שהוא סקיילבל, שהוא יחזיק לאורך זמן, יש כנראה פער גדול. ופה אנחנו מוצאים את עצמנו גם ככאלה, ואפרופו מרכז הפיתוח בישראל, המקום הראשון, אני חושב שהראשון, ואם לא הוא השני, שהחברה השקיעה בו בישראל ופתחה חטיבה במרכז הפיתוח שלנו, שנקרא AI for Cloud for Industry היה בישראל. זאת אומרת, מעבר לפיתוח של ה-AI עצמו ולהטמעה הטכנולוגית שלו, כי למי שלא מכיר, אנחנו בעצם את כל טכנולוגיות ה-AI שלנו, שמבוססי הבסיס של OpenAI, התמענו בכל אחד מהמוצרים שלנו. אין מוצר במייקרוסופט ש... היכולות של OpenAI, וזה המושג שנקרא Co-Pilot, טייס המשנה, אם תרצה נוכל להרחיב על זה. אבל איך אנחנו יושבים עם תעשיות ומבדים שאנחנו עוזרים להם ביצירת use cases אמיתיים משמעותיים בתוך התעשייה?
כן. תראה, קודם כל הרמת לי, כי אצל לך שאני מאוד גאה בנו, אנחנו מקליטים בערך 30 דקות, ולא הזכרנו כל כך הרבה פעמים את המילה AI. אבל כשישבתי והתכוננתי, אמרתי... סאטיה נחשב היום באמת אולי המנכ״ל בתעשייה. כן. כל מי שמדבר על, ומנתח את כל המנכ״לים, אין ספק שהוא חזון, מבחינת חזון, הוא הצליח לקחת בכמה החלטות, אני אגיד רגע מילה לא יפה, חברה מנומנמת, ולהפוך, ולהחזיר אותה למרכז הסצנה, אבל בצורה אמיתית. ונראה לי שאחת ההחלטות הייתה באמת לשים את הז'יטונים על OpenAI, ולהבין את הדרמטיות בעולם הזה של AI. נחבר רגע את המאזינים, אנחנו נמצאים בצומת באמת משמעותית בהתפתחות הטכנולוגית בעולם. ממש אנחנו רצינו המון שנים לאפשר למשתמש בקצה לדבר עם המחשב ושהוא יענה לו ולהתווכח איתו ולבקש ממנו עוד דברים ושתהיה שיחה, אפשר להגיד 99% אנושית. זה הגיע השנה בעצם לבשלות טכנולוגית. ומפה אתה יכול באמת לצאת, הזכרת את הקו-פיילוט של מייקרוסופט, שושק לדעת לפני 3 שנים, אולי יותר אפילו.
לא, קו-פיילוט זה בחודשים האחרונים.
לא, קו-פיילוט לדיבלופרס.
בגיטאב. כן, בגיטאב. כן, נכון,
אני אומר שישבנו בחשיפה של זה, באירוע של מייקרוסופט בישראל, ולא היה בן אדם בקהל שהלסת שלו לא נשמתה.
אני חושב שזה פעם ראשונה. אם תסתכל רגע 8-10 שנים אחורה, בערך לפני 8-10 שנים דיברו על קלאוד. לא בטוח שהבינו מה אומרים שאומרים קלאוד. יש כאלה שדיברו על טכנולוגיה, יש כאלה שדיברו על דפוסי צריכה או דפוסי התנהגות, וחיפשו בעיות שקלאוד בא לתת להם את הפתרונות. עד היום דרך אגב יש כאלה שיגידו, אני לא הבנתי מה זה פותר לי, זה לא יותר זול, זה עדיין שיח. אחרי זה הגיע הדיגיטל טרנספורמיישן. עכשיו, אם אני אשאל אותך, כמה באמת ארגונים הפכו את עצמם ב-180 מעלות בצורה שהדיגיטל טרנספורמיישן פשוט המציא את עצמם מחדש, ואו שהם ייצרו איזשהו מודל עסקי גאוני ששם אותם בפוזיציה אחרת, או שהציל אותם ממקום שלפני קריסה. לא יודע כמה יש כאלה. פעם ראשונה שאני ברמה אישית מרגיש שיש פה הזדמנות לטרנספורמציה אמיתית בכל אספקט של החיים שלנו, זה AI Transformation. וה-AI Transformation הוא הזדמנות אדירה לנו כאינדיבידואלים, לנו כחברות, לחדש ולהמציא את עצמנו, ואין ספק שכל אספקט בחיים שלנו הולך להשתנות, החל מה-Developers, דרך הילדים שלנו, ודרך הדורות כנראה הבאים שיגדלו על תפיסה אחרת. עכשיו, זה לא, אני בתור מי שמאוד אוהב להתעמת עם מציאות בעיניים, אתה צודק, אני לא יודע להגיד מנומנמת, אבל אין ספק שבמשך שנים מייקרוסופט בהרבה מאוד תחומים הייתה lagging behind. בחלק מהמקומות יש לזה יתרון, להיות lagging behind כי אתה לומד ומפיק לקחים ומגבש אסטרטגיה. בחלק מהמקומות ה-getwell או ה-recovery הוא קשה. וזה די בין הפעמים הבודדות שמייקרוסופט יצרה פה פער אדיר, שהוא ילך ויסגר לאורך זמן. נכון. אין לי ספק בזה. והרעיון הוא לקחת שוב, בדיוק כמו שאמרתי קודם, את הטכנולוגיה המדהימה הזאת, וב-2019 השקענו את $1 מיליארד הראשון ב-OpenAI, לאחרונה עוד $10 מיליארד. צריך להבין, אתה לוקח חברת סטארט-אפ עם מודלים ואלגוריתמיקה מדהימה, אבל מה הרעיון? הרעיון הוא לקחת את זה, את ה-Large Language Model האלה, להריץ אותם על דאטה שהוא קיים במייקרוסופט all over the place, דרך הלקוחות שלנו, אני מדבר על הדאטה של הלקוחות, וליישם את זה בסוגי אפליקציות שונות. עכשיו, שאתה מיישם את זה בסוגי אפליקציות שונות, בין אם זה באז'ור, בין אם זה באופיס, תחשוב על הפאורפוינט, על האקסל, על הוורד, על מערכות שהן לואו-קוד, נו-קוד, על פאוור בי-איי, השימושים אינסופיים.
אנחנו לקראת סיום, יש לי שתי שאלות. ישבתי בפגישה עם חיילים קרביים לפני כמה שבועות, ובשיחה הזו אני מדבר איתם על איך להיכנס להייטק בצורה נכונה, אבל אחת השיחות, אחת חלקים בשיחה היא להגיד, לא כולם מפתחים, יש בתעשייה אנשי שיווק ואנשי מחירות ועוד הרבה דברים אחרים. ואז מישהו אמר לי, כן, אבל התוכנית המפתחים, התוכניתנים, הם תמיד, הם הקור, הם אלה שבסוף מובילים את החברות. ואז אני אמרתי, אני חושב שזה ממש לא נכון. כאילו אם תיקחו ותראו את מנכ״ל מייקרוסופט ישראל, גם אגב המנכ״לים של הקולגות, אף אחד מהם הוא לא מפתח, הוא איש מחירות, הוא מוביל את הציר העסקי. אז דווקא בשביל אותם אנשים שאולי רוצים להיות בעוד 15 שנה, המנכ״לים הבאים של מייקרוסופט ישראל, מה צריך לעשות בשביל להגיע לכזו פוזיציה?
תראה, זה יכול להיות להפוך נורא מהר לדיון פילוסופי, אבל אני מקווה שאני לא מסבך את עצמי פה. קודם כל צריך לזכור שבסוף מי שמשלם את המשכורות לכל המפתחים הבאמת מדהימים והמפתחות המדהימות, זה גופי הזרועות העסקיות של החברה, כי אחרת אין מהות.
אין כסף.
ואני מקווה שוב שלא סיבכתי את עצמי פה. אבל יש, אתה יודע, בעולם שלנו, בכלל כבני אדם, יש חוזקות שנולדנו איתם, כולנו נולדנו עם יכולות, אבל לא כל היכולות הן חוזקות טבעיות שלך. וצריך להבין שכדי להיות בכלל בתפקידים משפיעים, לא משנה אם זה מנכ״ל, אשת מחירות, איש מחירות, פריסל טכנולוגי, ארכיטקט, ששייך לזרוע עסקית או בפיתוח, כולנו ללא יוצא מן הכלל חייבים שיהיה לנו תשוקה אמיתית ללימוד טכנולוגיה. זה שאני לא בהכרח יודע לכתוב בפייתון, דרך אגב, הפעם האחרונה שאני סיימתי לכתוב הייתה בקובול, בסדר? וזה סיפור אמיתי לחלוטין.
חוויה אחרת.
אבל עדיין חייב להיות פאשן אמיתי ללימוד טכנולוגי, ולהבין עד כמה הטכנולוגיה יכולה להשפיע על דברים הרבה יותר גדולים מטכנולוגיה, עבור משימה הרבה יותר גדולה. אבל יש כלים כמו, מה זה אומר, להיות משפיען. איך אתה לוקח נתונים והופך אותם לסיפור שיכול להשפיע על אחרים. איך אנחנו מבינים שאם אנחנו באמת רוצים לייצר לעצמנו את האנרגיה והפשן האינסופי, וזה לא משנה אם מחר זה הבקבוק שנמצא פה על השולחן, המצלמה, או OpenAI, איך אתה מצליח לחבר את עצמך פעם אחר פעם למשימה שהיא הרבה יותר גדולה, או למצוא משמעות הרבה יותר איכותית? איך אתה יודע להתמיד ולהבין שזה הכל סביב עבודה קשה, יש כאלה שזה בא להם בקלות. עכשיו, אני חלילה לא אומר לא לפיתוח, אני כבר אומר, הילדה שלי לומדת במגמת סייבר, היא מתגייסת בקרוב, כנראה לאזורים הטכנולוגיים ששנינו מכירים, ואין לי ספק שלאורך זמן היא לא תישאר בזה, כי אני רואה הפשן שלה, נמצא המון סביב סטורי טלינג, הוא נמצא סביב רתימה של אנשים, ומשמעות הרבה יותר גדולה מלהיות חלק מאוד ספציפי ממשהו שהוא הרבה יותר גדול.
מדהים. מייקרוסופט ישראל בעוד 5 שנים?
מייקרוסופט ישראל בעוד 5 שנים. יש לנו תוכנית חומש נורא מאוד מסודרת. אני חושב שבסוף אנחנו רוצים להיות בלתי נשכחים סביב 3 מנועי צמיחה שאנחנו הגדרנו לעצמנו, וזה סביב התעודת זהות. אבל זה לא סתם תעודת זהות שאומרת הייטק, אלא קראנו לזה משולש הזהב. וזה מה שאנחנו רוצים להיזכר בעוד 5 שנים. לא רק בצד העסקי, כמישהו, כמדינה שפרצה את המושג הזה שנקרא משולש הזהב, שזה בעצם איך אנחנו לרגע לא מזניחים או שוכחים את התעשיות המסורתיות, בריאות, חינוך, ריטייל, ביטחון, you name it, אבל מוצאים את האקוסיסטם המדהים שיש לנו בישראל, איך אנחנו בעזרת האקוסיסטם יחד עם מייקרוסופט עוזרים לחברות המסורתיות יותר, להמציא את עצמם מחדש או לפתור pain point מרכזיים, ואז לקחת את השותפות הזאת ולהחצן את זה בצורה, כי זה מה שאנחנו טובים בייצוא, לייצא את זה גלובלית. אז זה מה שאנחנו רוצים להיזכר.
מדהים. אלון, תודה שבאת.
תודה רבה לכם.
נזמן אותך בעוד 5 שנים לפרק נוסף, לעשות בדיקה.
שמחה ענקית.
אנחנו נודה גם לצוות שלנו, העורכת שלנו מאיה מידן, התחקירן אילן זנדל, על ההפקה עומר קול, על הצילום נטל אלב טננבאום, על הביצוע הטכני נועם סיני. תודה מיוחדת לראש מחלקת גלץ עסקתים, אדר פרנקנטל. אני הייתי יוסי מלמד. תודה שוב, אלון. נתראה בפרק הבא.
תודה רבה.